שלום וברכה. לימודנו המרתק בספר מדרש תנחומה, פרשת בראשית, פרק י"ב. במהדורת אשכול זה בעמוד כ"א. וירא השם כי רבה רעת האדם. כן, מדובר על הדור שלפני המבול. וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ. המשך הפסוק, וכל יצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום. ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי על פני האדמה, מאדם ועד בהמה, ועד עוף ועד רמס השמיים, ועד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי, כי עשיתי. במדרש תנחומה. אמרתי, י' ב'. זאת אומרת, פרק י' ב'. במהדורת אשכול זה בעמוד כף א'. אז וירא השם כי רבה רעת האדם, כלומר יש מצב שהאנושות מתפרקת מערכים, ואז היא גם חייבת כליה. צריך להבין את הדברים האלה קצת לעומק. מה זאת אומרת שעוון מחלה? אפשר להבין את זה בצורה, הייתי אומר, כמעט מגית. יש ספר עם רשימת העבירות, ויש ספר עם רשימה של עונשים. על עבירה כזאת, העונש הוא כזה. אבל אז עולה קושיה, שהקדוש ברוך הוא יוותר. נכון, פורמלית, על פי החוק שקבעת, על עבירה כזאת יש עונש כזה. ומה אכפת לך לוותר? נכון? שאלה טובה, לא? אלא אם כן אומר שהעבירות הן בעצמן העונשים. למשל, חברה שבה יש הרבה אלימות. אז העונש של החברה זה שהיא מתפרקת. למה היא מתפרקת? כי היא אלימה. זאת אומרת, האלימות בעצמה מפרקת את ההיגד החברתי. מובן? אותו דבר, יש כמה דברים שמחלים את היציבות של העולם. אז אחד מהם, שנו רבותינו, בעוון זימה, אנדרלמוסיה בא לעולם. מה עושה הזימה? הזימה משפילה את ערכו של האדם מאדם לבהמה. אנדרלמוסיה, אפוקליפסה, בלגן. כלומר, הכל מתפרק. אנדרלמוסיה, צונמי, מבול, קיצור. בעוון זימה. למה הזימה עושה את זה? כי הזימה משפילה את ערכו של האדם מאדם לבהמה. אז זה אותו הדבר, זה המשמעות. המשמעות שעצם זה שיש זימה, זו חברה שכבר אין לה עמוד שדרה. היא כל כולה עסוקה בבהמיות. אז ממילא, בחברה שעסוקה בבהמיות, היא מגיעה גם לאלימות. מעלה הארץ, חמאס. לא נחתם גזר דינה, אלא על הגזל. לכן, מה זה קשור? לפני כן אמרת זימה. עכשיו אתה אומר לי גזל. אבל הזימה זה מביא לזילות כללית של החיים. ממילא גם אין שמירה על הרכוש של הזולת, וממילא גם הגזל וכו'. בדיוק. אין עונשים ביהדות. בסדר? כלומר, יש ביהדות מושג אחר, שנקרא, שהוא ההפך של המושג של שכר ועונש, זה מה שנקרא מידה כנגד מידה, או כלשון המשנה במסכת סוטה, במידה שאדם מודד, כך מודדין לו. מה זה מידה? זה כלי מדידה. כן? כלומר, האדם הוא כמו כלי מדידה, שמה התוכן שבו, הוא מה שמכניסים בו, לפי הצורה של הכלי. כן? אותו דבר, מה זה גיהינם? אותו דבר. גיהינם זה הצער שאדם חש, בשל ההפרש בין הצפוי ממנו למצוי ממנו. המיקום. הניקור. למה אתה אומר את זה? כן. כן, אפשר להגיד. לפי זה, נגיד, האדם צפוי ממנו למלא איזשהו תפקיד, נצייר אותו על פי איזושהי צורה, והוא צייר צורה אחרת. אז מה עושים כשיש צורה שלא מתאימה לצורה אחרת? משייפים, מוסיפים, זה הייסורים של גיהינם. מה? גן עדן זה התאמה. זה בדיוק, אם הגיהינום זה חוסר התאמה, אז הגן עדן זה התאמה. אותו דבר. לפי זה שכר ועונש, זה או בעולם הזה, או בעולם הבא, לא משנה איפה. משל למה אתה קורא טבע? אם אתה מדבר על הטבע הבהמי, אדרבה, האדם צפוי להתעלות מעל הטבע הבהמי. אלא אתה אומר, הטבע הנשמתי שלו גם יכול להיות. הטבע המטאפיזי.
ענייני זימה,
נכון, נכון, נכון. למרות שגם אצל בעלי חיים יש מצבים מסוימים, שאתה שם עכברים בתנאים קשים, אז זה גם מגיע. כן. זה בדיוק הפוך. שכר ועונש זה הפוך ממידה כנגד מידה. למשל, שכר ועונש. אדם עשה עבירה. עשה גם מצוות. עשה עבירות, עשה מצוות. יום אחד הוא מגיע למעלה, מקבלים אותו שלושה מלאכים חמורי סבר עם משקפיים, שמו את הכנפיים בצד, הם עכשיו יושבים. מה?
מזוקנים.
מזוקנים? למה אתה אומר מזוקנים? אולי כן, אולי לא יודע. בקיצור, הם שם, ויש להם שני ספרים ענקיים. ומה זה הספר הזה? הספר הזה זה רשימת המעשים שלך במהלך חייך. ומה זה הספר השני? זה השכר והעונש. טוב, אתה נתת צדקה. מגיע לך כוס של שמן הפרסמון. פה דיברת בחזרת השץ. מה פה? שלוש דקות בתנור מספר 5. ובקיצור, עושים רשימה, בסוף גם עושים קיזוז, לא קיזוז, עושים סיכום, כן, ואז מגיע לו ככה וככה וכו'. ואז נגיד, מגיע לו עכשיו 35 שעות בתנור מספר 7, ועוד תבילה באוקיינוס של קרח. ואז בא הנידון לפני המלאכים ואומר להם, תראו חבר'ה, זה נכון, כל מה שאתם אומרים זה לפי הספר. אבל תוותרו, אני לא אספר לחבר'ה למטה. בסדר? הגיוני או לא? הרי מה אכפת לכם? אני כבר מת. מה יצא לכם שתענישו אותי? או שתיתנו לי שכר? תעזבו אותי בשקט. לקדוש ברוך הוא זה לא ישנה כלום. החברים למטה לא ידעו. תנו לי גן עדן וזו. טענה יפה? אולי זה באמת ככה? כן? אבל, אז, אבל אנחנו אומרים שלא. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חיה וכו'. כן? שואל רבי חיים מוולוז'ין, למה אומרים שזה לא בסדר לומר על הקדוש ברוך הוא שהוא ותרן? הרי ותרנות זאת מידה טובה אצל בני אדם. נכון? מישהו חייב לך, אתה מוותר לו, אתה בן אדם טוב, נכון? אז למה שלא נלמד ותרנות גם אצל הבורא? מה? אבל זה בדיוק מה שאני מבקש. אתה אמרת לפני כן שזה אני יכול לבקש מהבית דין לכאורה שיוותר, ויש בזה הרבה היגיון, נכון? אלא אם כן אתה אומר שזה לא עונשים, אלא זה תוצאה ישירה של המעשה. זה כמו שאדם יגיד, אני מבקש מבית הדין להתחשב בי, כשיכנס למים לא אתרטב, כשיכנס לאש לא אשרף. אבל להיכנס למים זה להתרטב, להיכנס לאש זה להישרף. אז זה מידה כנגד מידה. זה לא שכר ועונש, אתה מבין אותי?
אבל מה עם השפה של יום כיפור? כל התפילות מבוססות כאילו על הגישה הזו של שכר ועונש.
כן, אני מסכים. הניסוח שלנו זה שכר ועונש. אבל העצמיות של הרעיון זה מידה כנגד מידה. זה הגמרא אומרת. כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. נאמר ככה, יש איזה מוטיב כזה במיתולוגיה הרומית, וגם אצל המצרים, של משל המוזניים. במוזניים שוקלים את האדם, את הזכויות ואת החובות שלו. ראיתי? כן. ביהדות יש מוטיב המוזניים, אבל המוזניים זה האדם עצמו. זאת אומרת, אני המוזניים שבהם אני נשקל. או נשקלות עבירותיי וזכויותיי. כן. רגע. האם מה שאמרתי עכשיו ברור? כי אתה שואל שאלה על נושא אחר. למה הוא לא עונה על השאלה? לא. לא. האם זה שמשל אדם שאמרתי לו, אל תיכנס לבריכה. אם תיכנס לבריכה, יש לך עונש. מה העונש? שתהיה רטוב. בסדר. עכשיו הוא אומר, נכנסתי לבריכה, הוא יכול לבקש שאני אבטר לו? לא, זאת אומרת שזה תוצאה ולא עונש. נו, הוא משקיע בבורסה, שזה דבר טוב.
אני אומר כאילו בן אדם שהוא כאילו נפטר מהחובות שלו, כאילו מזה שהוא עושה כאילו דברים...
לא, אבל זה שני דברים שונים. אומרים, עבירה לא מחבה מצווה, מצווה לא מחבה עבירה. זה שני דברים שונים. על כל נעלם, עם טוב ועם רע.
אני אומר שזה פורמלי, כאילו, מדי. זאת אומרת, לא נעשה דברים שהם קרובים. אפשר לדעת כאילו מה לעשות, מה לא לעשות. אבל כאילו מהות זה משהו שהוא...
זה יותר קשה להבין, אבל זה לא פחות מדויק, אולי אפילו יותר מדויק.
כן, קשה יותר.
שמעתי פעם על איזה מנהל בית ספר שהלך לבדוק לפני תפילת שחרית מי מהתלמידים לא קם לתפילה. אז שמעו את המנהל מתקרב, אחד מהתלמידים נכנס מתחת למיטה. נכנס המנהל, אמר לו, זה העונש שלך. שאתה מסתתר כמו כלב. בסדר? אז זו התוצאה העצמית. בסדר? כן. כן, אתה מבין שזו שאלה שנייה? בסדר, לא, לכן אני שאלתי לפני כן אם זה ברור מה שאמרנו עד עכשיו. כי לא לקשור את השאלה השנייה לשאלה הראשונה. בסדר. עכשיו אתה שואל, למה כתוב כאן זימה אם מצאנו במקום אחר שזה היה גזל? רגע, זה השאלה שלך? רגע, אני רוצה, אז מה השאלה שלך? נו. זה לא חז"ל פה? זה חז"ל כתבו את זה. זאת אומרת, אתה שואל שלכאורה יש לנו סתירה. בין הסבר למבול על פי הזימה, מההסבר שאומר שזה על פי הגזל. אז הבנתי את השאלה שלך נכון. למה אתה אמרת שלא הבנתי אותך? זו הייתה אותה שאלה. בסדר. כן? הוא פטור מתפילין. הוא לא חייב בתפילין, הוא תינוק שנשבע. תינוק שנשבע פטור מהמצוות. זה לא נקרא יודע. זה לא נקרא יודע, הוא יודע שהדתיים חושבים שהוא צריך. אבל הוא לא... מה? לא בסדר. אה? אה? לא, מידה כנגד מידה. הפגם שזה עושה לו בנפש. מה? זה לא נהנתני, זה הסבר שאיך זה עובד. לא אמרנו האם זה המטרה, לא המטרה, לשמה, לא לשמה. אבל יש, מי שלא מניח תפילין, זה פוגם בנפש. כיוון שהוא נפגם בנפש, יש לזה תוצאה. כן? עכשיו, סליחה, מה אתה רוצה? מה? לענות לו? אם אתה רוצה לענות לו, בבקשה, ואתה יכול לעשות את זה אחרי השיעור.
יש לי תשובה,
אגב. יש לך תשובה? מה התשובה?
שהקפיטליזם גורם לזימה.
אבל פה הוא התחיל מהזימה. כן, כלומר, זה מה שאמרנו. כן, אמרנו לפני כן, בזמן שלא הקשבת, שהזימה זה הופך את האדם לבהמי, ואז כל העניינים של היגד החברתי, הריחוש של הזולת וכולי, כל זה מתמסמס, וזה מגיע לגזל. אתה שואל שאלה שלישית. למה אומרים חז"ל שבראש כל העבירות, המקטרג הראשון הוא הגזל? זה לא קשור לשאלה על הזימה. מה? לא שאלת את זה בכלל. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת על מדרש שהוא לא כתוב כאן. אז למה שאני אענה לזה? בסדר, אוקיי. כן. נכון. למשל, מאיפה למדו שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה? כתוב על השליש שהוא אמר, הנה השם עושה ארובות בשמיים, היה כדבר הזה? ויאמר, הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. וכתיב, ויהי לו כן, וירמסו העם בשער וימות. זוכר? כן, עכשיו, מה זה הדבר הזה? למה זה מידה כנגד מידה? אז הגמרא שואלת, אולי זה בגלל הכללה של אלישע, ואז לא מידה כנגד מידה. הרי אלישע קילל אותו, אמר לו, הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. אולי זה הסיבה שהוא מת, ולא בגלל שהקדוש ברוך הוא מידותיו מידה כנגד מידה, כי אלישע השתמש באקדח האישי שלו, שזה הכללה. עונה הגמרא לו, שהרי כתוב, וירמסוהו בשער וימות. שזה היה על עסקי שער, מה שהוא אמר בשער של שומרון. נכון? מה זאת אומרת בשער? הוא הרי אומר, לא ייתכן שיהיו ארובות בשמיים. נכון? אז הוא בעולם שבו אין ארובות. הוא בעולם סתום. אז הוא עומד מול השער. אז כשנפתח השער, הוא מת מזה. בסדר? אז זה מידה כנגד מידה.
מה?
אין ניקוד? בדיוק, בדיוק. הוא לא... הוא במערכת סגורה לגמרי, ספינוזיסטית, כן. כן. למה לא? לא, זה קללת אלישע, זה אדם. אבל שם זה קללות שהקדוש ברוך הוא נותן, משהו אחר. והיה השם כי רבה רעת האדם, שנו רבותינו בעוון זימה. אנדרלמוסיה בא לעולם ושפה הטובים והרעים. זה דבר מעניין. יש צונמי, שיטפון, אנשים מתים. יש חלק מהאנשים שניצולים, כן? מצליחים להינצל. כמו שמשל אם יש מטוס שנופל על הגבול בין פקיסטן לאפגניסטן. איפה קוברים את הניצולים? את הניצולים לא קוברים. ברור. אז בכל מקרה, יש אנשים שניצולים. הטבע המוסרי של היהדות אומר, מי הם הניצולים? אומרים, הצדיקים. במציאות, מי ניצול? מי שיודע לשחות, או שיש לו גלגל הצלה. כן, זה הבעיה. כלומר, הדרישה שלנו שהטובים ינצלו, אבל המציאות היא שגם הטובים נספים. מה שכתוב כאן, אנדרלמוסיה בא לעולם, ושפה רעים הטובים והרעים. וזה מה שכתוב, ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי. מה זה כל בשר? גם הצדיקים. או? כלומר, זה שאתה צדיק, זה לא סיבה שתנצל. הרי העולם הזה מתנהל לפי הטבע. זה מה שכתוב? קץ כל בשר. רש"י שמה מביא, גם את דברי המדרש פה, הורג את רעים וטובים. הקדוש ברוך הוא... יכול להיות שברגע שיש חברה מקולקלת, אז מטבע הדברים העולם מתמוטט. זה אומר שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. הצדיקים, אתה אומר, מעל הטבע. אז אתה חולק על המדרש. המדרש אומר, אנדרלמוסיה בא לעולם ושפה הטובים והרעים. אז כולם מתים מזה. זה בדיוק הסקנדל שיש, שהטבע לא מתחשב בעובדה שפלוני צדיק ופלוני רשע.
זה מזכיר קצת את בני ישראל כשבורחים מהחור של קורח.
נכון. ובני ישראל נסו לקולם. כן, למה? הם מפחדים, פן תבלענו הארץ. המבול לא טבעי. יכול להיות שהמבול לא טבעי, וגם אם הוא לא טבעי, אז מה? אבל המבול זה מים, ומים זה מטביע. מטביע גם את הצדיקים. זה כתוב כאן, מה נעשה? המדרש אומר, בניגוד להכרה הדתית שלכם, שרוצה שהצדיקים ינצלו והרשעים יסופו, אנחנו רואים שהמדרש הולך נגד הדת. אז כנראה ש... אז למה אומר לו לעשות טבע? אם הקדוש רוצה להציל את נוח, שיציל אותו, ישלח ממערוב מכחני, ימשני ממים רבים. נכון? כתוב בספר תהילים פרק י"ח, עד כמה שאני זוכר. כן? אבל אתה רואה שהוא לא אומר לו את זה, הוא אומר לו תעשה טבע, וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר, ותיקח אוכל, ותביא את החיות. לא משנה, אבל עובדה שכדי להינצל הוא צריך איזה טבע. אז רואה, זה לא מובן למה נוח ניצל. בעצם, זה שנוח ניצל זה לא מובן. כן, מה אתה אומר? כן, אני זוכר לפני 80 שנה, יש 6 מיליון רשעים וצדיקים. שאלכו, מה? שמה? יש בספר קהלת. מקרה אחד לצדיק ולרשע. לזובח ושאינו זובח. מה יש בתורה? כן, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. זה חריג שבגלל הדם שעל המשקוף הציל אותם. נכון, ויעמוד בין החיים ובין המתים והמגיפה נעצר. מה אומר רש"י? נכון. טוב, נו. אז באמת יש פה תמיהה גדולה. למה נוח ניצל? כן. יכול להיות, זה משתלב ההנהגות האלה. אבל פה מה שהוא אומר, יש זימה, אז העולם מתפרק. כולם מתים. אז זאת אומרת שגם הצדיק נפל בזה. אז הוא כבר לא כל כך צדיק.
זה מחלוקת כאילו בנוח, כאילו, כן, יש דבר אחר, הוא דבר שיש שם.
כן. כן, אבל בכל זאת, הוא היה צדיק. כן, נוח ברור שלא חטא בכל הדברים האלה. למה צדיק ורע לו? צדיק וטוב לו זה לא מובן, כן. יש 4 שאלות. למה יש צדיק וטוב לו? למה יש צדיק ורע לו? למה יש רשע וטוב לו? למה יש רשע ורע לו? הרי אם אדם הוא צדיק, מה הוא צריך גם שיהיה טוב לו? הרי די לו בזה שהוא צדיק. לא רק שהוא רשע, אלא גם רע לו, מסכן. הוא די לו בזה שהוא רשע. נכון?
עכשיו יש פייקון, אבל אין שאלה, כי זה לא ככה.
אה?
זה הסיבה בתוצאה, זה אין שאלה לפעמים.
מה?
כמו שנכנס עליהם ולא רוצה להירתם, עושים רשע, אני מלא רב.
לפי זה כן, זה אחת התשובות. אני אומר שיש 4 שאלות לפחות. כן. מה? כן. פרשת והיה עם שמוע היא כתובה מאוד יפה, והיא סותרת את המציאות בגדול. זה כתוב בתורה, זה אתה צודק. אני מסכים שזה כתוב בתורה. גם כתוב בתורה, קץ כל בשר. ההיגיון הנורמלי הוא שמה? שהצדיק יהיה לו טוב. המדרש פה אומר שמה שלא מובן זה מדוע נוח ניצל. ואתה אומר שמה שלא מובן זה למה אחרים לא ניצלו. אז יש לך מחלוקת במדרש, בסדר. כלומר, אתה שקיבלת חינוך דתי, או הושפעת מן הדתיים, אז אתה אומר שהצדיק צריך להינצל, בעוד שהמדרש, שכנראה לא אכפת לו מהחינוך הדתי, הוא אומר שכולם ביתים. כן. לא יודע, מן הסם שלו, למה? נכון. הם גם יכלו להכין תיבות, כן? למה שלא יכלו תיבה? רואים שנוח עושה תיבה, שיעשו גם הם תיבה. כן. טוב, אז...
למה נוח ניצל?
אני עוד לא הסברתי למה נוח ניצל. אני רק רוצה שתבינו שיש פה שאלה למה הוא ניצל. יותר מזה, בהגמרה כתוב, אמחה את האדם אשר בראתי. מאדם ועד בהמה ועד, ועד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי, כי עשיתים ונוח. כלומר, גם נוח היה צריך להיות בגזירה. זה מתבקש, כי אם כתוב שגם הצדיקים הטובים מתים, אז למה נוח לא מת? אז זאת אומרת שמי שיש לו תיבה ניצל, לא מי שצדיק.
מי שמאמין בקדוש ברוך הוא ניצל.
ומי שלא מאמין והייתה לו תיבה. למשל, כתוב על עוג מלך הבשן, שהוא עמד על התיבה, ככה נתפס כל השנה, ככה כשהגשם ירד, הוא תפס את הגג של התיבה. נו, אז לא צריך דווקא להאמין לקדוש ברוך הוא. אם התמזל מזלך ואתה יכול לתפוס את התיבה, אז אתה חי. זה לא עובד. טוב, אז בכל מקרה, מתבקשת פה השאלה, למה נוח ניצל? זה לא מובן מאליו שהוא ניצל, ברור? טוב, אני עוד לא עונה על השאלה הזאת. אני באמת רק רציתי שהשאלה תהיה ברורה. זה כבר ניסיון של תשובה. נגיד שזה בגלל שקדוש ברוך הוא רצה להשאיר מישהו בעולם, למה דווקא את נוח? יש עוד צדיקים, והם לא ניצלו. בסדר, אתם אומרים הרבה תשובות, אני רק אומר שהשאלה לגיטימית. טוב. ורבי עזריה אומר, הכל הקדוש ברוך הוא מוותר, חוץ מן הזימה. ראה, עד שלא נצטבו עליה, מה כתיב ויראו בני האלוהים את בנות האדם? כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. מה כתיב אחריו? וינחם השם, כי עשה את האדם בארץ. ויאמר, השם אמחה את האדם אשר בראתי. וכן, בסדומים, תרם ישכבו, וכל אותו העניין. ויאמרו האנשים אל לוט, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלה צעקתם את פני השם, וישלחנו השם לשחתה. למה השם השם שתי פעמים? אמר הקדוש ברוך הוא, אני הוא שפרעתי מזמרי, ומשמשון, ומאמנון, ואני עתיד לתת שכר טוב למי שהוא גודר עצמו מן העבירה, כשם שנתתי ליוסף, וליעל ולפלתי. כלומר, יש פה איזושהי הבחנה, שאם יש זימה, אז זה הורס את הכל, גם את הטובים, ואולי זה הולך בכיוון שאתה הצעת. ויש, אבל מי ששומר את עצמו, שומר את הברית, אז הוא ינצל. אבל איך הוא ינצל, זה לא לגמרי ברור. בינתיים יש התחלה של תשובה. בסדר? עם מישהו? סיסרא. אז המדרש הזה חולק על זה. יש מחלוקת במדרשים האם יעל שכבה עם סיסרא או לא שכבה עם סיסרא. אז פה השיטה שאומרת שלא שכבה עמו. מה? כן, אז אפשר להבין את זה בכמה אופנים. מה? זה מחלוקת במדרשים. במדרשים יש הרבה חכמים שכותבים. אז לפעמים החכם אחד כותב א', והשני כותב ב'.
אמנון כאילו נרצח על ידי שלום.
כן, אבל זה בגלל הזימה שלו. כן, הוא לא היה בסדר, אמנון.
ופלתי כאילו?
פלתי? פלתי יד רבה. הוא כמו טריסטן ואיזולדה. מה זה מה?
מי זה פלתי?
מה, הרי תשאל אותו מי זה פלתי. הרי הוא לא שאל, סימן שהוא יודע מי זה פלתי.
מי זה
אז למה לא שאלת? טוב, פלטי בן לאיש, אני אקרא גם פלטי אל בן לאיש, הוא בזמן ששאול חשב שהקידושין שנתן דוד למיכל אינם תופסים. נתן לו 100 ארלות פלישתים, ויש ויכוח האם זה שווה פרוטה או לא שווה פרוטה. אז הוא נתן את מיכל לפלטי בן לאיש. שאול, מה? רגע, אז זהו. יש, קודם כל בתנך, כתוב שדוד, ששאול נתן את מיכל לפלטי בן לאיש. כשדוד עלה לשלטון, אז הוא דרש שיתנו לו את מיכל בחזרה. ופלטי הלך אחריה ובכה וכו' וכו'. אומרת הגמרא, הוא דווקא סבר שהיא לא אשתו, שהיא אשתו של דוד. ולכן כל השנים היה שם חרב בינו לבינה ולא נגע בה. שהוא היה כל יום איתה ובכל זאת לא נגע בה. וזה השכר עצום שפלטי בן יאי. לכן גם נקרא פלטי אל בן לאיש. שהאל פלט אותו, כלומר הציל אותו. ורבי שמעון, רבי שמעון, מה? מי זה מה? זה אגדה במסורת הוולשית. יש איזה סיפור גם כן על איזה אחד, טריסטן ואיזולדה, גם כן עם סיפור של חרב שנתקע בין שניהם וכו'. סיפור מימי הביניים. חלק מהמסורת הוולשית. מה? מה? ולשית. כן, בווילס. בכל זאת, ווילס. כן. זה משנה, זה קשקושים של הספרות של הגוינט הזאת. מה אתה אומר? על כל הקדוש ברוך הוא מוותר. גם אם הוא מוותר, על זה הוא לא יוותר. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על כלום. אבל אם היה מוותר, היה מוותר על כל דבר חוץ מהזימה. למה? נכון. אם היה מוותר, אם היה אפשר שיוותר, על הזימה לא היה מוותר. בסדר? נכון, נכון. לא שכחתי, פנלופה. כן, מה אתה אומר? מה? הוא הלך אחרי נשות פלישתים שם. הלך אחרי עיניו. ויש הלך אחרי עיניו. שמשון שהלך אחרי עיניו, נקראו לו שתי עיניו. כן, ככה טוב. כן. נכון. בכל זאת, זה קצת נגע בו. היחטא איש בגחלים, וידיו לא תשרפנה. כלומר, משהו נגע בו. שמשון היה כנראה צדיק גדול, אבל בכל זאת משהו... לכלך אותו קצת. כן. רבי שמעון אומר, יוסף משלו נתנו לו הפה שלא נשק בזימה, ואמר לו, ועל פיך יישק כל עמי. צוואר שלא הרכין לעבירה, וישם רביד הזהב על צווארו. שימו לב שאנחנו הולכים ממעלה למטה. היד שלא נגעה בעבירה, ויסר פרעו את טבעתו, ויתנה על יד יוסף. הגוף שלא נדבק לעבירה, וילבש אותו בגדי שש. רגל שלא עלה עליה, וירכב אותו במרכבת המשנה. המחשבה שלא חשב, נקרא נבון וחכם. לב שלא הרהר, ויקראו לפניו אברך בצופנת פענח. אבל הסדומיים המטיר עליהם אש וגופרית, שנאמר, והשם המטיר על סדום וגומר, ויהפוך את הערים האל וגומר, לכך נאמר, אמחה את האדם וגומר. כלומר, בעצם הוא מראה באופן כללי, שזאת הנהגה כללית בהיסטוריה, בהשגחה, שבמקום שבו יש זימה, הקדוש ברוך הוא נפרע. נפרע לטובה או לרעה. למה? נכון. נכון, נכון. זאת הקושיה. זאת הקושיה. הוא רואה כאן שהצדיק מקבל שכר. נכון? לא, לא בתור קושיה, אבל הקושיה שאני הקשתי אז, ולא עניתי עליה, היא טובה גם על המדרש הזה. לא, אני מקשה, אני מסביר מה המשמעות של השאלה, מדוע יש צדיק וטוב לו. זו שאלה שלא אני שאלתי, אלא הגמרא במסכת ברכות. שואלת מדוע יש צדיק וטוב לו. מה? המדרש אומר שיש צדיק וטוב לו. הוא לא שואל האם זה טוב או אם זה רע, או איך זה ייתכן או לא ייתכן. הוא אומר את זה כעובדה. רגע, אנחנו מדברים על מספר שאלות בבת אחת. אני אמרתי שכשהגמרא במסכת ברכות שואלת מדוע יש צדיק וטוב לו, היא שואלת גם על המדרש הזה. כלומר, אנחנו רואים שיוסף קיבל שכר. בסדר? נשאלת השאלה, מדוע? בסדר? אוקיי? בסדר. כן. הרהר. הוא כותב כאן שלא. כתוב שלא. איפה לקחת שהוא ירהר? אז זה גם מדרש. זה גם מדרש, מה שאנחנו קוראים עכשיו. אז יש מדרש שאומר אחרת, נו אז מה? אז יש מחלוקת מדרשים. המדרש פה אומר שיוסף לא ירהר. ספנת פענח כוונה מגלה הצפונות. איך הוא מגלה את הצפונות? בליבו. אברך. אברך שכולם קוראים לפניו. איך זה קשור ללב? אב בחוכמה ורח בשנים. אז, והחוכמה היא בלב. אז יש בילקוט שמעוני שיש חוכמה בראש ויש חוכמה בלב. כן? שני חוכמות יש. אז זה בכלל לא אותו דבר. מחשבה, הכוונה תוכנית. לא תכנן לעשות את העבירה. כן, כמו מחשבת המן. התוכנית של המן. אשר חשב על היהודים. טוב, אז בקיצור, בינתיים אנחנו נשארים עם שאלות. עדיין אין לנו תשובות. אבל כתוב כאן שמי ששומר על הצדקות שלו בתחום המיני, אז יש לו כנראה איזשהו השגחה, איזושהי השגחה מיוחדת. טוב. מה אני עניתי? איך שני מדרשים מסתדרים ביחד? מדרש אחד אומר שירהר, מדרש אחר אומר שלא ירהר. או קימתה. בסדר. טוב. האמת היא שהשאלה למה נוח ניצל, התורה בעצמה אומרת למה. מה צריך חן? מה זה חן? חינם, אז לא מגיע לו. אז בעצם לפי פשט מה? לא, לא, רגע, רגע. זה התחלה של התשובה. כי התורה אומרת שהוא מצא חן. כיוון שמצא חן ניצל. נשאלת השאלה, אבל למה מצא חן? אבל לכן, כן, אבל זה לא הגיוני. נכון? לא הגיוני שימצא חן. הרי אם לא מגיע לו, אז למה מוצא חן? נכון. אז רגע, השאלה היא מה זה חן? יש אומרים, חן זה קפריזה האלוהית. נכון? זה שרירותי לחלוטין, הקדוש ברוך הוא, לא שואל אף אחד, מה צריך חן בעיניי, לוקח אותו.
הוא צריך משהו
שיינצא. אז הוא לקח מי שמצא חן, כן? זה התפיסה הנוצרית של החן. כן, אצל הנוצרים אומרים שאי אפשר לזכות במילא בפני האלוהים, אבל יש חנינה, נכון? אבל בתורה עצמה יש המשך. ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל אשר לך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. מה זה אותך ראיתי? אני רואה מה שאף אחד אחר לא רואה. מה שעתיד לצאת ממנו. זה מה שהוא ראה. הוא ראה צדיק שהולך לפניו.
אברהם.
יוצא לפי זה שנוח הוא אברהם. אבל הוא אברהם מדוק. נוח הוא אברהם. אבל הוא אברהם מדוקה הופעה. לא יכול להתבטא. כי הדור לא מאפשר לו. אבל אם הוא היה בדורו של אברהם, היינו רואים מי זה נוח. כלומר, זה מישהו שיש לו זכות, אבל לא זכות של המעשים, אלא זכות של הזהות. זה נקרא בעברית סגולה. מה?
מהות.
כן, אפשר לקרוא לזה מהות.
מה הוא
זכה
לזהות?
זה כבר מצד שורש נשמתו. כן? זה הטעם הזה, סגולה. כן. כן, בבקשה. הבנת מה שאמרתי? שזה הטעם הזה. כן. סגולה. מה? כן. זה אומר שצריך להיות צדיק מעל הטבע.
זה אומר שהדעה משהו בצדיקות כנראה לא מספיק, או כי...
נכון, יש שני סוגי צדיקים. כן, כלומר, הוא נושא את הגן הרוחני של אברהם. כי הרי נשאלת השאלה, מה זה להיות מעל הטבע? יש צדיקים שהם מעל הטבע, אבל סתם צדיק הוא לא מעל הטבע. אתה לוקח צדיק, שם אותו בתוך המים, חצי שעה, הוא מת. כן? לא משנה אם הוא צדיק או רשע. אבל יכול להיות צדיק מיוחד, אתה מכניס אותו למים והוא לא טובע.
ככה בחנו את המחשפות.
כן? מבחן טוב, זה פתר הרבה בעיות. כן, אבל אם אתה שם את הצדיק בתוך המים והוא לא מת, הסימן שהוא מעל הטבע. אבל זה לא סתם צדיק, צריך להיות צדיק לפי הקריטריונים של מי שמעל הטבע. איך נקרא מי שמעל הטבע? י' כ' ו' כ'. אבל נוח היה צדיק, את האלוהים התהלך נוח. את האלוהים זה לא מספיק, הוא צדיק לפי הקריטריונים של אלוהים, לא לפי הקריטריונים של שם הוויה. רק מצא חן בני השם, אבל לא היה צדיק לפני השם. אבל אחר כך בפרק ז', בוא אתה וכל, ויאמר השם לנוח, כי אותך ראיתי צדיק לפניי, לפני שם הוויה. זאת אומרת שיש משהו סגור, חתום בתוך נוח, שהוא צדיק לפני השם. וזה מה שהציל אותו. כן, אבל זה לא היה גלוי. לכן זה נחשב רק למצא חן. זה כדי לבדוק האם הוא מסוגל להיות צדיק לפני השם. אני אגיד לך משהו. הרי מי שרואה שהמצב של העולם הוא גרוע, מה הוא עושה? אברהם למשל ראה שהמצב של העולם גרוע, אז הוא קרא בשם השם. מה הוא עושה נוח כשהוא רואה שהמצב של העולם גרוע? הוא עושה טבע. אבל הטבע זה 30 אמה, כלומר 50 אמה גובה הטבע, נכון? 300 אמה אורך הטבע. הוא 30 אמה, 50 אמה רוחבה, הוא 30 אמה קומתה, נכון? י' כפול ה', כמה זה? ו' כפול ה', י' כפול ה' כפול ו'. י' כפול ה' כפול ו'. אה? 300. זה המידות של הטבע. כלומר, מה זה טבע? זה מילה. המילה האולטימטיבית זה י' כ' ו'. אבל במקום לעשות מילה, הוא עשה טבע, כמו ראשי תיבות. בסדר? אז שמו אותו בקופסה, במקום להיות בטבע. כלומר, הוא פורמליסט. אם הוא היה כאברהם, במקום לעשות טבע, הוא היה קורא בשם השם. בסדר? אבל הוא פורמליסט. אז הוא עושה טבע, תיבות. כן. מה? הוא צורני, הוא עושה מה שאמרו לו. ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים, כן עשה. הוא עושה בדיוק מה שכתוב בספר. בסדר? כן. לקרוא בשם השם זה להחזיר את כל העולם כולו בתשובה. כי יש עם מי לדבר, שם השם, יש מישהו שאתה יכול להיפגש איתו. כן. והוא לא מסוגל לקרוא בשם השם, הוא מסוגל לעשות טבע. מגדל עוז, שם השם. בו ירוץ צדיק, ונשגב. אז הוא נכנס לתוך השם, כן.
זה הקריטריון
שלנו אמר? כן. לצדיק של אלוהים זה מי שעושה מה שאמרו לו. זה כמו החוק. אז החוק אומר שמי שנכנס למים תובע. אבל אם אתה הולך לפי שם השם, אז אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא עושה טבע. נו, מה תעשה עכשיו? אני לא עושה טבע. או אני לא נכנס לטבע. מה תעשה לי עכשיו? מה?
זה את העולם טבע.
אז את העולם טבע, או אני מכניס את כל העולם לטבע. אני לא נכנס לטבע לבד. כן? אבל זה מעבר לכוחו. אגב, בכל זאת, בניית הטבע עשתה שינוי בעולם. אצל מי? אצל נוח. כי אחרי 120 שנה שהוא בונה את הטבע, אז השם מדבר עם נוח, לא אלוהים. אז משהו השתנה בו. אבל מה? למה זה לא עזר לעולם כולו? בגלל שהוא לא עשה את זה עם כל הלב. אנשים באים לנוח, אומרים לו, שלום נוח, אנחנו רואים שאתה עובד קשה. כן, אני עובד קשה. אנחנו רואים שאתה חותך עצים. כן, כן, אני חותך עצים. נוח, אפשר רגע לשאול אותך שאלה? מה? למה אתה חותך את העצים האלה? כי אני בונה טבע. בסדר? נוח, למה אתה בונה טבע? טוב, אני רואה שאתם לא מבינים. אז אני, הוא שם את המסור בצד, אומר, תראו, אתם רשעים, והקדוש ברוך הוא החליט להשמיד את העולם, והוא רוצה להציל אותי, הוא אמר לי לעשות טבע. בסדר, הבנתם? יאללה, ממשיך לעבוד. אז זה לא סימפטי. או, כלומר, הוא לא בא מתוך יוזמה לדבר עם בני דורו. אבל בכל זאת זה עשה איזה שינוי אצלו. בסדר? טוב, בואו נמשיך. הנפילים היו בארץ בימים ההם. המה הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. מלמד שהיו רואים חמה ולבנה ועושים כשפים. עליהם הוא שאמר, המה היו במורדי אור. המה הגיבורים, יש פרק שלם בספר יוב, ששם יש תיאור של דור המבול. אז הוא אומר שהם היו במורדי אור. הם הגיבורים שהיו קשים ומורדים ומחשבים. כלומר, הם חשבו שיש להם כוח לשלוט בעולם, כולל באיתני הטבע, בלי להזדקק לשינוי דרכיהם לפני האלוהים, ויאמרו לאל, סור ממנו, ודעת דרכיך לא חפצנו. מה שדי כי נעבדנו? ומה נועיל כי נפגע בו? אמר רבי יוחנן, למה היו מורדים? ומה הביא את האנושות למצב כזה שהיא מורדת בבורא העולם? כן. מה זה? מה אני אמרתי קודם? כן, אפשר לומר. שהיו זורעים שנה אחת, ועושים מזון ל-40 שנה. כלומר, אדם בשנה אחת עובד, 40 שנה הולך לנוח. מה עושה אדם ש... כן, הוא השקיע, הוא השקיע. פעם אחת עשה מכה, עשה את האקזיט, עכשיו כל החיים שלו בסבבה. אז מה שאומר שהוא זורעים שנה אחת, ועושים מזון ל-40 שנה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, וכך אתם עושים? עוד כל ימי הארץ זרע וקציר. כלומר, שהשתנה המצב של הכלכלה העולמית, ועכשיו צריך לעבוד כל הזמן. ורבי שמואל בר אבא אמר, למה היו מורדים? שהיו רואים לעצמם בנים ובני בנים חמישה ושישה דורות ולא היו מתים. אמר הקדוש ברוך הוא, וכך אתם מורדים? מכאן ואילך עוד כל ימי הארץ זרע וקציר שתהיו מולידים וקוברים. וקור וחום שתהיו מתייסרים בשחפת ובקדחת. וקיץ וחורף שתהיו מתקייצים ופניכם מתחרפין והיסורים אינם פוסקים ותהיו מצטערים בגופיכם אין אתם שובתים יומם ולילה בתיוד נידונים באש ובשלג. תרגום. עולם שבו הכל בא בקלות, הוא עולם שבקלות נופל גם לשחיתות. נכון? נכון, מתוכחה בפרשת כי תבוא. מה? שמנת, עבית, כסית. מה אתה רוצה לומר? כן, כן, ודאי, זה דומה. שמנת, עבית, כסית. מי זה הנפילים? זה דור המבול, נקראים הנפילים. זה בני האלוהים. דור המבול. למה בני האלוהים? כי הם היו חזקים, חבל על הזמן. זה גם כן, בני דור המבול. שהחזקים ניצלו את החלשים. אולי בני האדם? אולי בני האלוהים זה המסות המהפכניות, המעמד שמנסה להשליט את הדיקטטורה של הפרולטריון? תחשוב על זה. אולי, אבל אפשר גם הפוך. כן. יש פירמידה הפוכה, לא? בורוכוב, כל החבר'ה, מה? מה? שמה ש? הם היו במורדי אור. אור זה חמה ולבנה. זה פסוק? לא. הם הגיבורים שהיו קשים, איך כתוב? הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם, שהיו רואים חמה ולבנה ועושים כשפים. אנשי השם השתמשו בשמות כדי לעשות כשפים. איך יודעים שזה קשור לחמה ולבנה? שעליהם נאמר, הם היו במורדי אור, שזה חמה ולבנה. סלם? נו? הכללה בטלה, כן, נדב. כשנולד נוח, ראינו את זה במדרש הקודם. לא, לא, שפתאום התחילו לגדל שם, זורים חיטה ומקבלים חיטה. כן, חוץ מזה, פעם ב-40 שנה לעבוד זה קשה. כל 40 שנה אתה יוצא לעבודה.
בסדום האדם
נשמע אותו.
בסדום גם היה זה,
נכון? בסדום היה הכל. כלומר, היה שפע מוכל. יחסית. מה? כתוב כולם משקה. סדום הייתה מדינה שבה לא חסר שום דבר. כולם משקה. לא, נשאר בקטן. כן, מה זה כולם משקה? כולם משקה, אבל היו צריכים לעבוד כל הזמן.
כל דור המבול היה נקרא
אלוהים? לא, בדור המבול היו בני האלוהים והיו בנות האדם. נאמר שלא היו כולם ענקים. לא, רש"י לא אומר שרק הוא. הוא תפס את הטבע. הם לא תפסו. למה אנחנו לא כולנו עוגים? כי אנחנו לא ענקים.
למה? גם נוח היה עוג.
נוח היה עוג, נוח היה נוח, לא עוג.
כולם היו ככה עוגים.
לא, לא כולם. היו כאלה.
אז בני האלוהים זה לא כולם.
נכון, זה מה שאני עניתי לך. שאלת אותי האם כל בני המבול, דור המבול היו בני האלוהים, ואמרתי לך שלא. ועכשיו אתה עושה כאילו שאמרתי שכן.
לא, כי הרב אמר שבעצם כל הבנים הזכרים היו בני האלוהים.
לא אמרתי את זה. אמרתי שהיו בזמן המבול, היו בני האלוהים ובנות האדם. גיבורים וכל. לא אמרתי שרק. כן.
מה היחס של האוג שאוג מן הבשן תפס בתאיבה? אז מה זה אומר נגיד?
הכוונה שהוא הצדיק.
מה הצדיק?
כך אומר רבי צדוק מלובלין. אם הוא ניצל מן המבול, ודור המבול זה בשם הירושעים, אז סימן שהוא הצדיק.
מה קרה בספר?
הוא מקנה בהמשך. הוא רואה את אברהם בתור המחליף שלו. כן. טוב, כן.
מה?
בהתחלה הוא בפוליטבורו, אחר כך הוא מחליט לעשות את המהפכה המתמדת. כן.
כמעט התפלית בסיפור של המלחמה עם
סדום. כן, נכון. ובהתחלה, אז הוא הצטרף לפוליטיקה של, 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 של אברהם אבינו. אחר כך, כשהוא רואה שזה עובר למשהו אחר, אז הוא עושה את הגולג שלו.
יש מצב
שבאלוהים הם יאנדרטלים, אז כאילו... אפשר להגיד, אבל לא... כן. טוב, עד כאן להיום. שלום.